הרב בני לאו, שופטים, פרק א'.
ברוך הבא ספר שופטים. למדנו לפני שנים רבות מהמורה, פרופסור יהודה אליצור, שאם משה הוא פני חמה ויהושע פני לבנה, הרי שספר שופטים, הדמות של השופט זה פני הכוכבים. בשפה הישראלית של היום, כשאתה אומר פני כוכב, אתה מיד חושב על המושג הזה של כוכב נולד. כוכב גדול, כוכב קטן, כוכב עולה, כוכב יורד, כוכב זוהר, כוכב עמום. כל כוכב יש לו את הזוהר שלו או את האימאום של האור שלו. הכל לפי הדור והכל לפי השעה. יש תקופה שזכאית יותר ותקופה שפחות. וככה אנחנו נכנסים לספר של 400 שנה. 400 שנה, המון זמן, הרבה חלונות של שקט. בין שופט לשופט, אנחנו יודעים שבדרך כלל הדקלום, ההמנון, ותשקוט הארץ 40 שנה, ותשקוט הארץ 40 שנה, ועוד 40 שנה, פעם אחת יש לנו גם 80 שנה, זאת אומרת חלונות הזמן שבין העלילות הגדולות של הספר, הם המון המון שנים, מאות שנים של שקט. זה מעורר הרבה שאלה להערכה כוללת שלנו את הספר, כי הספר נגמר, בבימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. האם הביטוי הזה, איש הישר בעיניו, זה ביטוי חיובי? ישר בעיניו? אדם פועל ישר, אין לו עקמימות, אין לו שום מניפולציות, אדם פועל בנחלתו, במקומו, ממש כמו הברכה הגדולה שישבו איש תחת גפנו, תחת עינתו, הגיעו אל המנוחה ואל הנחלה. או שמה כשאנחנו אומרים שבימים ההם אין איש כל הישר בעיניו, והמשמעות היא שאין מלך בישראל, אין מלכות, יש אנרכיה, יש חוסר סולידריות. את החוויה הזאת אנחנו נלמד במהלך הספר, כשיש לו היגיון פנימי. ההיגיון הוא לאו דווקא היסטורי, אנחנו לא יכולים להתחייב שהספר מתחיל בנקודת זמן של מות יהושע, ונגמר באופן ברור 400 שנה אחרי. כבר כאן אני יכול להעיר שאחד הפרקים האחרונים של ספר שופטים יתאר לנו את פנחס הכהן בסיפור של פילגש בגבעה. אם אנחנו מדברים על פנחס הכהן, אין ספק שהפרק הזה האחרון מופיע דווקא בראשית התקופה ולא בסופה. ולכן כבר כאן אני מציע שהחשיבה לא תהיה חשיבה שהיא היסטורית כרונולוגית, אלא איזושהי התבוננות באלבום תמונות של תקופה. כשהסדר, ההיגיון הפנימי שמעבר משישה שופטים לשישה שופטים, יש לנו פה מקבץ של שופטים, המעבר יהיה מעבר דרך המצב הרוחני, המצב הלאומי, המצב החברתי, כשהתמונה בכללותה, אני מעז כבר כאן לומר, תמונה של דרדרת, תמונה של הליכה מאיזושהי נקודת גובה מסוים, לא מושלם, אבל נקודת גובה מסוים, הליכה מטה, מטה, אל תחתית המדרגה, עד שמשם כבר מגיעים לאין ברירה, צריך משהו אחר. אנחנו נמצאים בפרק א', פרק א' בעצם, עם קצת מפרק ב', זאת יחידה עצמאית. יש קוראים לו החלק הגיאוגרפי, כי הוא מתאר את ההתנחלות, את הערים שנכבשו אחרי תקופת יהושע, ובעיקר את המובלעות הכנעניות שנמצאות בתוך נחלות השבטים, אלה שלא נכבשו. המסגרת הכרונולוגית של הפרק שלנו היא כמובן מות יהושע, כך מתחילים ויהי אחרי מות יהושע. בסוף אין לנו תאריך, אבל יש איזשהו נביא שמגיע בפרק ב', אנחנו נגיע אליו, מלאך השם מגיע וגורם לכולם לבכות ביחד. על מה? כנראה על זה שהם לא הביאו לידי יישום מלא את החלום הגדול, חלום של ירושת ארץ ישראל. הרעיון הזה שחלק הראשון שלנו מדבר על כישלון בירושה, כישלון בכיבוש המלא, הדבר הזה שמביא לבכי בסופה של היחידה הזאת, הוא בעצם הצליל המכוון של חלק שאותו אנחנו רואים היום. צריך לשים לב פה כמובן לכמה דברים. יש פה העדפה מאוד ברורה לשבט יהודה. יש פה ניסיון למקם את שבט יהודה, כמעט הייתי מעז ואומר, מחוץ לסיפור של ספר שופטים. אני מציע כבר עכשיו לשים לב למשפט הזה, כי אני אחזור אליו מן הסתם במהלך שירת דבורה וכן הלאה, וגם בפרקים אחרים. יהודה, כאילו אני לא בסיפור, אני עושה את מה שצריך לעשות. יגידו חלק מהלומדים, חלק מהחוקרים, תשמעו, זה ספר שהוא מוכתב למלכות בית דוד, והוא כבר מטמין פה, ממש בתחילת כל העלילות, הוא אומר, הנה יהודה, יהודה עם הבסדר של החבורה. מה כתוב לנו פה? כתוב לנו שאחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל באדוני לאמור, מי יעלה לנו אל הכנעני להילחם בו? ויאמר אדוני, יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו. ואז יהודה אוסף את השותף השכן שלו, את שמעון, והם הולכים ועושים את מה שלא שמענו בספר יהושע. הם הולכים ומכים בבזק 10,000 איש. זה תיאוף פנטסטי, מכיוון שבזק, לפי כל מה שידוע לנו מהתנך ומכל הממצאים של המחקר, בכלל לא נמצאת העיר הזאת בנחלת שבט יהודה. בזק נמצאת, מי שבוגר גולני יודע את זה, בין זבבדה לקבטיה, זה נמצא באזור ג'נין, זה לא נחלת שבט יהודה, ובכל זאת, שבט יהודה יחד עם שבט שמעון השותפים לו בדרום הארץ, הם הולכים עם 10,000 איש לצפון, אני לא יודע אם זה צפון יהודה או שזה צפון או אזור בית שאן, עם 10,000 איש ועושים את המלחמה, אלא אם כן אנחנו נקבל את הערכה שהבזק של כאן היא איננה הבזק הרגילה. יש כאלה שרוצים להגיד שזה אזור הבודיס של היום, כך בפירוש דעת מקרא, אולי כן, אולי לא. בכל מקרה, מה שמתרחש פה, שהם עושים מלחמה שאין לה שום, שום אזכור בספר יהושע, כאילו אומרים, עכשיו אנחנו משלמים מלחמה שלא נעשתה שם. הם נלחמים עם אדוני צדק מלך ירושלים, עושים מלחמה אלימה מאוד, יש לנו פה את כל התיאור של קציצת בהונות ידיים רגליים, וצריך לומר כבר כמנהג כל המנצחים שכך נוהגים כלפי המנוצחים. מהבחינה הזאת אף אחד לא חושב שהספר או התיאור הזה הוא תיאור חריג, או שהוא תיאור שהוא ברוטלי יותר. כך מנהג הלוחמים, כך מנהג המנצחים, וכך גורלם של המנוצחים. שהסיפור הגדול הוא כמובן סיפור שאנחנו מתארים פה את הניצחון הגדול על ירושלים. אז לוחמים בני יהודה בירושלים. בירושלים לוחדים אותה, מקים אותה, ואת העיר שלחו באש. אנחנו צריכים לזכור כבר שיבוא דוד המלך ויכבוש את היבוסי. כאן הם לא מוזכרים בכלל. סופו של דבר, הולכים בני יהודה, ממשיכים את הכיבושים שלהם, ושוב מספרים לנו את הסיפור על עותניאל בן כנז וביתו אחסה, סיפור, וביתו של כלב אחסה, סיפור שכבר דיברנו עליו בספר יהושע, מה שמביא אותנו לתובנה מאוד פשוטה. החלק הזה של הפתיחה לספר שופטים, הוא ניסיון למקם את שבט יהודה מחוץ לכל הקשר של הבטלנות, של אי ירושת הארץ, שאי ציות לדבר השם. אנחנו החבורה הבסדר שבכולם. ממשיכים הלאה, יש לנו פה עוד רמיזה לבני קיני, חותן משה, שבאים מעיר התמרים. על עיר התמרים אנחנו נדבר בנפרד, כשנדבר על אהוד בן גרה, לא עכשיו בפרק ג', ואז ההמשך הוא, פתאום אנחנו עוברים, אחרי כל כיבושי יהודה, אנחנו עוברים לשבט יוסף. שבט יוסף, ממש כמקבילה לשבט יהודה, גם הם מתוארים פה בתור הטובים שבחבורה. הם הולכים אל בית אל. זוכרים, כשדיברנו על הכיבוש בספר יהושע, דיברנו על מלחמת האי, ומיד אחרי מלחמת האי, עלינו למזבח בעיבל. ואז שאלנו, רגע, איך הגענו מהאי לעיבל? שום דבר לא עמד בדרכנו, לא היה קרב, לא הייתה מלחמה. דיברנו על יער אפרים, שיהושע אחרי זה ציווה לשבת לברוא את היער, כלומר האזור לא היה מיושב. פתאום כאן אנחנו שומעים על קרב בבית אל, קרב עם עיר מבוצרת. כנראה שמה שמבקש ספר שופטים לתאר לנו, זה שיש עוד יישובים שנמצאים שם באזור, ששבט אפרים דילג עליהם מכיוון שלא היה לו עניין לגעת בהם, ועכשיו הוא חוזר בעצם מצפון לדרום על גב ההר, ועושה מעשה שמזכיר לנו מאוד מאוד את ספר יהושע עם המרגלים של, שהולכים לרחב. הם הולכים לעיר, רואים איש יוצא מן העיר, ואומרים לו, הראינו נע את מבוא העיר ועשינו עמך חסד. כלומר, גם פה יש לנו סוג של משתף פעולה, שמראה לאויבים שלו, או לאויבים של העיר שלו, מראה להם את מבוא העיר, ואז הם מקים את העיר לפי חרב ואת האיש ואת כל משפחתו שילכו. וילך האיש ארץ חיטים, בונה את העיר לוז, שמע עד היום הזה. עולם המדרש, עולם האגדה, הפך את הסיפור על האיש הזה עם העיר לוז לסיפור פנטסטי של איזה אדם שבונה עיר שאין בה שום שקר אלא רק אמת. אני לא נגרר עכשיו לעולם המדרש והאגדה, רק מי שרוצה ימצא את זה אצלנו בחופרים באופן מאוד מאוד יפה. עד כאן היינו אומרים שזה החלק של ה-good news של הפרק, וכאן מתחיל הסיפור. לא הוריש מנשה את בית שאן, ויהי כי חזק ישראל, וישם את הכנעני למס, והורש לא הורישו. עכשיו שימו לב פה להערה מאוד מאוד חשובה. כשאנחנו עברנו כבר בספר יהושע פרק תתווה את רשימת אלה שלא ירשו, כבר היינו שם, בפרק תתווה למדנו ביהושע את כל אלה שלא ירשנו. שם נאמר, לא יכלו בני מנשה, לא יכלו שבט, כל שבט שרצה, לא יכול היה. זאת אומרת, בספר יהושע הייתה השתדלות של כיבוש, של ירושה, ולא הייתה הצלחה. כאן אנחנו כבר עוברים לפאזה אחרת לגמרי. לא יודעים על כמה שנים מדובר, כמו שאמרתי, פרק א' הוא לא הפרק ההיסטורי שמתאר איזה קצב, הוא מתאר תמונה, תמונת מצב אולי של מאות שנים. מספרים לנו בתמונת ההתבוננות במוזיאון של תקופת השופטים, שלא הוריש מנשה כי הורש לא הורישו. זאת אומרת, הוא החליט לחיות יחד עם הכנעני, הוא החליט לחיות יחד עם השכנים, הוא נתן עליהם מס, זאת אומרת, הוא כן היה בעל הבית, אבל הוא החליט שלא מתאים לו, לא מתאים לו להוריש במובן של לחסל, לגרש, להשתלט על האזור באופן ממשי. יש פה מדיניות אחרת מהמדיניות של יהושע, מדיניות שבטית שאומרת, אנחנו מסוגלים לחיות יחד, אנחנו מסוגלים להיות עם עם זהות לאומית, יהודית, ישראלית, יחד עם עמי הארץ, כנגד כל מה שאמר משה, כנגד כל מה שאמר יהושע. בדיוק אותו דבר יגידו לנו על אפרים. אפרים לא הוריש, הוא לא אמר לא יכלו להוריש. הוא אומר אפרים לא הוריש את הכנעני היושב בגזר. תזכרו על גזר, הרי דיברנו גם שם בספר יהושע, וכאן אנחנו פתאום שומעים שגזר גם היא נשארת בקרב שבט אפרים. להגיד בקרב זה אומר אנחנו מחוברים בקרביים. הלאה, הגענו לחוף הים, זבולון, לא הוריש את יושבי כתרון ואת יושבי נעלול, וישב הכנעני בקרבו והיו למס. אשר יושבי עכו ואת יושבי צידון, אותו דבר. אשר יושב בקרב הכנעני, כאן זה הפוך. הכנעני באזור של אשר, אזור חופי הים הצפוני, צור, צידון, הם כל כך חזקים, אז אשר יושב בקרבם במקום שהם יהיו מודרים או נידחים מן הארץ. הלאה, נפתלי להוריש את יושבי בית שמש וכולי, וישב בקרב הכנעני בדיוק אותו דבר כמו אצל אשר, ואז עוד, זה לא מספיק הדרדרת הזאת שאנחנו רואים אל העיניים, אז האמורי לוחץ את בני דן במקום אזור גוש דן, לא נותנים להם להגיע, ויואל האמורי לשבת באיילון שעלבים אזור לטרון, ותכבד יד בית יוסף ויהיו למס, וכאן אנחנו מסיימים את הפרק, ומגיעים עוד לישורת של תחילת פרק ב', איך שמגיע מלאך מן הגלגל, הגלגל היא הנקודה הקריטית בכל הסיפורים שלנו, שם נכרתה הברית של השם עם ישראל, ואז הוא אומר להם, אתם ביזיתם אותי, אתם ביזיתם, לא שמעתם בקולי, ולכן אני לא אגרש אותה מפניכם, ואתם רק תלכו לאבדון. ואז כשהם שומעים את דברי המלאך הזה, ויסו העם את קולם ויבכו, ויקראו שם המקום ההוא בוכים. יש איזה רגע של התעוררות לתשובה, אבל כמו שאנחנו יודעים, הרגע הזה לא יחזיק הרבה מעמד.